לכולם, ברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים, וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם של החובינות. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שלנו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט הנוסע השמיני רומיולוס. הביקורת תחולק לשניים, כי בחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה, בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספר לנתנו, אבל ניתן אותה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim. אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמן להצטרף את דף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן, מה שלומך?
אהלן, מה נשמע?
בסדר גמור, אין הרבה חדש, אתה יודע, ציפייה דרוכה, המתנה.
כן, כן.
דרך כלל להגדיר את זה.
עוד מעט ייגמר הקיץ.
נכון, תשמע, יש לי חוב מלפני שבועיים.
אוקיי.
Red Herring.
כן.
בעברית, מסיח.
כן, אני גם הלכתי לבדוק את זה אחר כך.
נכון, זה הוצג ב-1807 על ידי ויליאם קובט. הוא שם דג מלוח להסיח את דעתם של כלבי צייד מלרדוף אחרי הארנבת. ההרינג הוא לא באמת אדום, אבל בתהליך האישון שלו הוא נצבע בצבע חום אדום, ולכן שמו Red Herring. זה ביטוי שגור, אני באמת שמעתי את הרבה מפה. אוקיי, יש לי עוד ידיעה. הסרט עוד נחזור לרקוד של שורדי הנובה, זכה בפסטיבל דוק אג' בניו זילנד, בפרס האמת. מגניב לאלה, נכון? בטקס, עיתונאי בריטי שאל את היוצר, לא זוכר איך קוראים לו, אם זה לא כמו משפחתו של רודולף הלס ומחנה אושוויץ. כאילו פסטיבל נובה, מעבר לגדר של מחנה ריכוז עזה, והצד השני, מחנה אושוויץ. ואני שואל, מה הפלא? הרי הבמאי הבריטי, היהודי האוטו-אנטישמי, ישבה את עזה לאושוויץ בטקס קבלת האוסקר. אז אנחנו מקבלים בדיוק קבלת האוסקר על הסרט הזה, כן? על הסרט של רודולף הלס, כן? אז ברור שעיתונאי בריטי זה משהו ישאל, ולי אחר כך אמרו, מה אתה מתרגש? לדברים האלה יש אפקט, וזה האפקט. יפה. דבר שלישי שרציתי להגיד, אתה רוצה להגיד? לא, אתה לא חייב. מה שאתה רוצה?
אני פף.
אוקיי, מעולה, בסדר. מלא הכרזות, בטח אתה תגיד, אני רק רוצה להגיד שלוש, שלטעמי אני רוצה לשים עליהם דגש.
וכולם של דיסני, כן?
כן, כי היה איזה משהו, אתה תגיד, אני משאיר את זה לך. משפחת סופרל שלוש, צעצוע של סיפור חמש, ועוד איזה סרט שנקרא טרון אריס.
גם נכון.
את טרון אתה ראית?
ברור.
הראשון? לא, נאמר.
מה, אתה תוחק עליי? לא, אתה מדבר הראשון מהחדשים, לא הראשון הראשון.
הראשון הראשון.
מה, שראינו בתור ילדים?
כן.
שאנחנו מדברים עליו בלי סוף, עם האופנועים, אז זה כאילו...
רגע,
מה, לשאלה רטורית?
זה סרט מ-1982, אני לא...
רטורית?
אתה נולדת?
זוחק עליי? לא, שאני אבדע.
זה סרט מ-1982.
האפיפיור קתולי?
אתה ילד. בכל אופן.
חצוף.
רציתי רק להגיד ש... משפחת סופרל הראשון היה אחד מהסרטים, לדעתי הסרט הכי טוב של פיקסאר, והוא נגמר והיה כיף, ואז הגיע שני והיה לא רע בכלל, אבל נגמר, אני לא מבין למה להמשיך את שלוש. צעצוע של סיפור שלוש.
היה אחד הסרטים הכי טובים אי פעם.
נחשב על ידי רבים כאחד הסרטים הטובים, עם אחד הסיומות הטובות אי פעם. והם המשיכו אותו לצעצוע של סיפור 4.
אז זה אומר שמספר הסופר על 3 יכול להיות טוב כמעט כמו שצעצוע של סיפור 3 היה.
כאילו דיסני לא מצליחים לגמור את הסיפור.
זה לא רק דיסני, זה כל העולם. למה? מרוול מצליחים.
סליחה? רגע. מי הבעלים של מרוול?
סוני מצליחים. מישהו מצליח.
מי הבעלים של מרוול? זה דיסני. בסדר, אוקיי. זה כל הייאוש שלי. כן, זה בפרק שאנחנו עושים על הנושא השמיני רומיולוס מסדרה.
שבע?
משהו כזה.
כן, בלי הספינופים.
זהו, זה מה שלי היה לשים דגש מהשבועיים האחרונים.
אז אני אמשיך אותך. אם כבר דיברת על הכרזות דיסני, אז באמת היה מבול של הכרזות, היה אירוע D23, שכל שנה דיסני מכריזים על ה... האמת, מעניין אם... למה קום, אולי זה, אני זוכר D23, אבל אולי, אני יודע, אולי זה D23 השנה שעברה, השנה זה D24, אני לא יודע, אבל בסדר, ויש את האירוע של דיזני החזות, אז הזכרת את הסיפור של סיפור 5 יהיה ב-2026, ואת משפחת סופר על 3 שהכריזו עליו, והכריזו גם על, היה טריילר חדש למואנה, שיוצא ממש בנובמבר השנה, היה סיפור על שלגיה, לייב אקשן, עושים לייב אקשן של שלגיה, וזה הסיפור סביב זה, כי גל גדות, מיודעתנו, משחקת את המחשפה רע, ובחורה בשם רייצ'ל זגלר, משחקת את השלגיה, והיה טיזר לסרט, ואחרי זה היה הרבה, שאני לא יודע אם זה בכוונה או לא, אבל היה איזה קרב צ'ילבוט כזה בטוויטר, בין גל גדות ורייצ'ל זגלר. היא ציצה איזה משהו, וגם ציצה משהו לפלסטין. וגל גדות כמובן בתחילה לא הגיבה, בסוף היא הגיבה איזה משהו מאוד מאוד ממלכתי ויפה כזה על זה, ו... והיה הרבה מימים על הקטע של רייצ'ל זגלר, היא בחורה בסדר, אבל אתה יודע, אמרו, וגל גדות זה אחת הבחורות היפות שקיימות,
לא הבנתי, כשאתה אומר בסדר למה הכוונה.
כן, במראה, ובסופו של דבר זה היה הרבה מימים של, מה, כאילו זה, מירר מירר on the wall, with the prettiest of all, וכאילו, ואז שמו תמונה של גל גדות לעומת רייצ'ל, ואמרו, כאילו, מה,
הבנתי.
על מה מדובר. אז כן, היה סיפור על זה, היה הכרזות גם על לשבור את הקרח 3, זוטופיה 2, אם אתה רוצה, נובמבר 25, דיברו על אבטר 3, גם 2025, וחשפו קצת פרטים על העלילה, עושים סדרת המשך להכל בראש.
הכל בראש? סדרה.
כן, סדרה, כן, כתקרא Dreams, Dream Productions, מחודכן גם בדיסני, והיה גם שני סרטים מקוריים, אפרופו כל זה, היה שניים מקוריים, אולי שלושה, היה אחד הופרס, על שיצא ב-2026, הילדה שיכולה להחליף גוף עם החיה בונה, ביבר, ולהיכנס לממלכת החיות, ועוד סרט שקוראים לו אליו, אני חושב, או אליו, שיצא ב-25, על נער, 2025, על נער שמשוגר למקום בחלל, שחושבים שהוא מנהיג בני האדם. זה משהו שנראה נחמד.
אני חושב שראיתי את הטריילר.
כן.
אגב, כן. לא, היה לי משהו, שלח לנו איזה מאזין, זה טיפה מבאס כששולחים מייל, לא תמיד אומרים את השם. אז הנה בקשה, כששולחים לנו מייל, תגידו שם וחיה שאתם אוהבים. ואמר, הוא הקשיב לפרק האחרון, והוא שמע שיש פלאגין לטריילרים. זה קצת מים, זה קצת בדיחה. ואני התייחסתי לזה ברצינות, ועדתי לו הסבר של איזה 20 משפטים על הפלאגין של הטריילרים. כן, בסדר.
הבנתי. אוקיי, אז היה גם אחרות על סטאר וורס, אפרופו בדיזני, אז דיברו על סדרה חדשה שנקראת צוות השלד, אני חושב, משהו כזה, שיוצאת בשנה אפילו. עונה שנייה לאנדור, אפרופו זה, וסרט על המנדלוריאן, שנקרא המנדלוריאן וגרוגו, שיצא ב-26. וכמובן עונו השתיים לפרסי ג'קסון, לייב אקשן של מופסה, ובקיצור, אין הרבה דברים מקוריים כמו שאמרת, אבל הרבה 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 דיסני שממשיכים לחלוב את הפרות החולבות שלהם.
מי התננו לחזור חצי עובל אחורה, 1999, איזה שנה, איזו שנה.
כן, אומר זה 1999.
הם לא ידעו לעולם עוד שנה כזאת.
כן.
עם כל ההכרזות
האלה. כן, כן. ונסיים, אם דיברנו, כמעט נסיים את לא נסיים, סליחה, כמעט. לא, אבל נכנסה לדיסני, אבל אם כבר דיברנו על גל גדות, אז עוד נקודת קוריוז על גל גדות. גל גדות הכריזו השבוע שהיא, אחרי 5 שנים, שהיא הייתה פרזנטורית של הוט, היא עוזבת את הוט. ואמרו שזה בעצם, מישהו שאלה משהו מצחיק, שזה בעצם כוח העל שלה, כי סוף כל סוף היא צריכה להתנתק מהוט.
יפה, מצחיק.
כן. זהו, עוד שני דברים קטנים. אחד, יש עונה שנייה לדיפלומטית של קרי ראסל, שאתה מאוד אוהב.
אהבתי מאוד את העונה הראשונה.
גם אני, גם אני. יוצאת ממש בסוף אוקטובר.
נחמד, סוף סוף יהיה מדרות.
ודבר אחרון, תיקנת מקודם, הבהרת לגבי רד הרינג, אז גם לי יש חוב, שיצאתי ממך פעם שעברה ונסעתי הבית, נכנסתי לעוד אחת לנסוע, אמרתי לעצמי, איזה מטומטם אני, אמרתי את שם הנבל דומסדי, זה לא דומסדי, זה דוקטור דום. וזה הציג לי כל הזמן, ואחרי זה גם קיבלתי את זה כמובן.
אוי, ברור.
כן, התבלבלת.
איך אני לא שמתי לב.
כן, אז כן, הנבל כמובן.
רגע, יש דבר כזה שנקרא דומסדי?
השם של הסרט הוא דומסדי. אבל הנבל קוראים לו דוקטור דום. הוא גם היה בארבעת המופלאים הקודם. כן, בקיצור, זה היה תיקון שלי. זהו, ואפשר ללכת לדבר על מה שראינו.
נעבור למה שראינו בשבועיים האחרונים. הפעם אני אתחיל... נתחיל ברשימת השמות המצחיקים, דיברנו על גנוב על הירח 3, 4, 5, וכשאין ירח, אין גנוב ואין שום דבר. היום אנחנו מדברים על הנושא השמיני, שבסרט הראשון הוא היה הנושא השמיני, אבל לא היה שום נושא השמיני בכל אחד מהסרטים האחרים.
לא יודע שהתרגומים הישראלים.
בדיוק. אז עכשיו זה הפוך. ראיתי סרט שנקרא בעברית כוח הטבע היעלמות, ובאנגלית הוא נקרא Force of Nature, The Dry 2. לפני כמה שנים, אני חושב 3, ראיתי את הסרט The Dry, על סרט שמתרחש באוסטרליה, כל השחקנים, מבטא אוסטרלי. השחקן הראשי הוא אריק בנה, שהוא טוב, והוא שיחק שם איזה מפקח משטרתי, שמגיע לאיזה עיירה נידחת באוסטרליה, ומפענח, אני מדבר על הסרט The Dry, מפענח רצח עתיק, ונמצא במקום שהייתה בצורת, והנחל שם ליד העיירה התייבש, להלן The Dry. הסרט הזה, The Dry 2, הוא באוסטרליה, אותו אריק בנה, עדיין מפקח, והפעם הוא נשלח ליערות הגשם באוסטרליה, לפענח רצח להלן, The Dry 2. מלא מים, מלא גשם, כל הסרט יורד גשם. The Dry 2. בסדר. לפחות בעברית קוראים לו כוח טבע היעלמות.
אני חושב שדיברת עליו, יכול להיות, אני, כאילו, נשמע לי מוכר.
יכול להיות.
עם התייבשות.
כן, כן, כן. אני מאוד אהבתי את הראשון, ולכן ראיתי את השני. שוב, חוקר משטרתי, הוא והשותפה שלנו מגיעים לחקור היעלמות של חושפת שחיתות באיזושהי תאגיד, והתאגיד הזה מוציא את העובדים שלו לסדנת העצמה בשטח. צריכים לנווט ביער, זה סדנת העצמה, והיה לי זה נעלמת. אז הם, המשטרה, שהיא הייתה חושפת שחיתות והייתה בקשר עם המשטרה, באים לפענח את ההיעלמות שלה, ובמהלך הסרט לאריק בנה יש פלשבקים על הילדות שלו, כילד שטייל שם ביערות האלה. סרט מהסוג של כולם חשודים, ועכשיו בוא נמצא את
עודנית.
כן, זאת שהכי פחות חשודה, כאילו, אני מראש אומר. אם זה עונה על השאלה שלך, הסרט שבלוני די משעמם, המבטא האוסטרלי לא באמת מצליח לחסות על האיטיות המחרידה של הסרט הזה. ראיתי את זה באמזון פריים. אפשר לוותר, אפשר לראות את The Dry One.
הוא גם באמזון?
כן, לדעתי כן. כן. Okay. הסרט השני שראיתי נקרא The Instigators.
זה מה שיש באפל טיווי?
נכון.
רציתי מאוד לראות, אבל לא הספקתי. מדיימון, אהוב עליי.
נכון, וקייסי אפלק, אהוב עליי.
גם.
ואני לא יודע, יש לך מושג איך מתרגמים, The Instigator? אני הצלחתי...
אני יכול להגיד לך מה אפל טיווי תרגמו את זה?
כן.
אני יכול להגיד לך שנבדוק.
אני גוגל טרנסלייט תרגם המדרבנים, אבל אני לא סגור על זה, לא משנה. בקיצור, הסרט באפל טיווי פלאס, שאתה עכשיו מחפש בינתיים, איך הוא נקרא בעברית, The Instigator, מספר על שני שודדים, די חובבנים ולא יוצלחים, להלן קייסי אפלק ומט דיימון, והם נשלחים לשדוד את, כן? מצאת?
לא, כי זה יש לי באנגלית בטלפון, אבל אני נמצא, נמצא.
הם נשלחים לשדוד את ראש העיר. כמובן שהשוד משתבש, ועכשיו הם בורחים מראש העיר, בדרך הם אוספים את הפסיכולוגית של מט דיימון, ומרגע לרגע הסיכויים שלהם לשרוד קטנים. זה סרט מצחיק לאללה.
איזה כיף.
ומזכיר קצת את פייבק של מל גיבסון מ-99.
אהבתי מאוד.
אולי ההבדל, תכף אני אגיד מה ההבדל, הכימיה בין אפלק ודיימון.
המדיחים.
אז זהו, אוקיי, המדרבנים, מדרים, אוקיי, בסדר, אוקיי, המדיחים.
המדיחים.
בקיצור,
המדיחי הכלים.
הכימיה
בין... דרך אגב, ראיתי גם שקוראים לו המדרבנים בחלק מהמקומות, אבל לא יודע איך אפל תרגמו אופן רשמי, אבל ראיתי גם המדרבנים וגם המדיחים.
אני מראש אומר, השם הוא מאוד לא מושך.
כן.
למה שתראה סרט שקוראים לו המדיחים? בין אפלק, קייסי אפלק ומט דיימון, אחלה, הכימיה ביניהם מצוינת, מרדף מכוניות משובח, בדיחות מצחיקות. הם בעיקר לא מזיעות ממאמץ. התסריט מאוד אינטליגנטים. בפייבק, מל גיבסון מתכנן את כל הצעדים שלו, כן. מראש, הוא רק רוצה את $68,000 או משהו כזה, והוא מתכנן את הכל מראש.
כן, מפליט כל המאפיה תוך כדי זה.
בדיוק, ופה הם לא מתכננים כלום, הם פשוט הם כל פעם עושים איזשהו צד, והבור שהם קוראים לעצמם יותר ויותר עמוק, והם פשוט, הם מאוד חכמים, והם כל הזמן, הם מצליחים להיחלץ מזה. וקייסי אפלק אחרי מנצ'סטר
ביידסי,
הוא לטעמי השחקן הכי עצוב בעולם, כן?
הוא גם במים מעולה.
כן, כן. אז
גם... אפלק יותר מוצלח.
אז גם פה הוא נורא עצוב, ואת כל הבדיחות שהוא אומר, הוא אומר באינטונציה מונוטונית, הוא לא מתכוון להצחיק, וזה עוד יותר מצחיק, והסרט הוא על זה שהדרך הייתה שלהם לשרוד, זה אם מת דיימון יצליח להתמודד עם הרגשות שלו, בגלל זה הם מביאים את הפסיכולוגית. הבמאי זה דג לימן, הנהדר מ-The Edge of Tomorrow.
ורודאוס, דיברנו עליו בזמן.
והסופת השחקנים כוללת את הונג צ'או, שפסיכולוגית מהכל מקום בבת אחת, ולוויתן והתפריט, אלפרד מולינה ורון פרלמן. תקשיב, ממש נהניתי, אני ממש ממליץ. אפל טיווי פלוס, The Instigators.
רציתי לראות, לא הספקתי, ועכשיו אני אשמח לראות יותר.
אני אגיד עוד פעם, אפל כשהם עושים, הם משובחים והם יותר טובים מנטפליקס, ולכן הרייטינג של נטפליקס יותר גבוה. הסדרה האחרונה שראיתי היא כמובן, לא מנטפליקס, נקראת Red Eye. סדרה.
Red Eye?
Red Eye.
כמו הסרט שהיה פעם?
לא להתבלבל עם הסרט, עם...
Red Eye, ג'ודי פוסטר, מעולה.
לג'ודי פוסטר? לא.
ג'ודי פוסטר?
לא, 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 לא. יש, אני לא בטוח.
זה לא זה?
יש איזה...
וקיליאן מרפי.
זה עם בדיוק, עם קיליאן מרפי, אז יכול להיות שאתה צודק, זה עם ג'ודי פוסטר. סרט על טיסת רד איי.
כן, אז גם... אולי זה לא איתה, דפני זה...
אוקיי, אז פה זו סדרה שנקראת רד איי. זו סדרה בריטית של רשת איי-טיווי. היא קיבלה ציון 7 ב-IMDb.
רייצ'ל מקאדמס, אז הוא צודק.
אוקיי, אוקיי. קיבלה ציון 7 ב-IMDb. 7 זה מאוד גבוה לסדרה ב-IMDb. זה ממש גבוה. סרט שמקבל 6 הוא טוב.
לא, והסדרות מקבלות יותר גבוה מסרטים.
עם ריצ'רד ארמיטג', הוא מוכר, הוא שיחק בלורד אוף דה רינגס, הוא מוכר, אתה תראה אותו. אז זה סרט בסוג של ריל טיים, רופא, ריצ'רד ארמיטג', מוסגר לסין באשמת רצח. הסרט פחות או יותר מתחיל בזה שמעלים אותו, לא בדיוק מעלים אותו למטוס, לא משנה, הוא בגדול מתחיל מהטיסה שיוצאת מלונדון לסין.
גם טיסת רד איי.
בדיוק. ופחות או יותר הסרט נגמר כשהם נוחתים בסין, משהו כזה. לא בדיוק. הפרטים לא חשובים. יש להם איזה 7 שעות לטיסה, 6 פרקים לסדרה, זה פחות או יותר בריל טיים.
הכל במטוס קורה?
כן. ברד איי. ובמהלך הטיסה אנשים...
מישהו יודעת, זה טיסת רד איי, שזה טיסה שאתה טס בלילה, ולכן אתה לא ישן טוב, והעניין שלך לדומות שאתה נוחת כבר.
במהלך הטיסה אנשים מתחילים למות על ימין ועל שמאל, והשוטרת שמלווה אותו להסגרה, והוא, הם צריכים למצוא את הרוצח האמיתי. זה כאילו ריל טיים, למרות שבפרק הראשון, או 40 דקות הראשונות של הפרק, זה מספיקים לחלק את האוכל בטיסה, להירדם ולרצוח שני אנשים. אז מי שטס יודע שב-40 דקות הראשונות של הטיסה עוד לא מחלקים את האוכל, אבל...
וגם לא רוצחים עדיין.
כן, ואתה גם לא... כן, אוקיי. מאוד מאוד צפוי, מסוג הסדרות הבריטיות המושקעות, אבל הפחות טובות. דיברנו לפני שבועיים על תסריט עצלני, אז אתה יודע, כשאני קם מהמחשב בעבודה, אני נועל אותו פה, מפקד המשטרה קם מהשולחן ומשאיר בחדר שלו עיתונאית עם מחשב לא נעול. אתה מבין, כאילו זה...
How convenient.
זה בדיוק, זה הסרט. אז זה ITV, שזה רשת בריטית. אני חושב שאפשר למצוא את זה באפל TV פלוס, אבל האמת, אין מה להתאמץ. כאילו, עזוב. אז זו הייתה הסדרה שראיתי, שנקראת Red Eye. וזה הכל, זה מה שאני ראיתי, בקיצור, Instigators.
טוב, מעולה, נעבור אליי.
יפ.
האמת שלא ראיתי המון דברים, בניגוד להרגלי.
אוקיי.
מאה דברים, אז...
זה טוב.
תלוי למי, אבל... דיברנו פעם שעבר על האולימפיאדה.
נכון.
זה היה כאילו בקר עדיין באמצע האולימפיאדה, ויצא שראיתי עוד קצת אולימפיאדה בתקופה הזאת, והיה לי כמה תובנות נחמדות שרציתי לדבר עליהן.
אוקיי.
דבר ראשון, האולימפיאדה הזאת היה בה הרבה, באופן יחסי, כראוי לתקופה, הרבה מאוד מימים ורפרנסים ברשתות החברתיות. לא יודע, אני קיבלתי המון המון דברים, והיו הרבה דברים שאתה יודע, הפכו לכל מיני, באמת למים, ולהרבה רפרנסים וכאלה, וזה היה מאוד ניכר בתקופה האחרונה. אז זה דבר אחד, למשל, לא יכול להיות שעוד נתקלת בקלה הטורקי.
במה? כן, כן, אי אפשר היה.
אי אפשר היה שלא. כן. וגם ישבו אותו, אפרופו קולנוע, לרוצח שכיר, עם הלוק של ה... לא יודע, הלוק של שחקן קולנוע.
אתה רוצה לתת קצת רקע, למה זה מצחיק?
זה מצחיק כי הוא היה... זה היה תחרות קליעה.
ירי באקדח.
ירי באקדח, בדיוק, ירי באקדח. והבחור הגיע לתחרות במאוד לא מאובזר. כלומר... לבוש בצורה עם טי-שירט.
זאת אומרת, כל הקלעים, כל האלה שמגיעים, יש להם בגדים מיוחדים, ויש להם משקפיים
מיוחדים, כוונות מיוחדות, כל מיני זה.
כל מיני הדשות מיוחדות, ומורידים לעין אחת הדשה כזאת, לעין שנייה הדשה אחרת, שיעזור להם לא לעצום חצי עין אחת, וזה.
וריפוד על היד, וכל מיני דברים כאלה שמייצר.
והוא מגיע עם כפכפים, טרנינג וחולצת שינה.
ויד ימין בכיס המכנס, ויד שמאל בנון שלן, מרימה את האקדח,
ויראה. טק, 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 וקבל
מדליית כסף. טוב. היה מאוד מצחיק.
אז זה היה עמים.
כן, ודרך אגב, ותמיד ישבו זה גם לקללית הקוריאנית, שהיא הייתה הכי מעוברת שבעולם, עם כל הגאדג'טים וכל הזה. מאוד מצחיק. היה מטפסת פולניה, נתקלת בזה?
לא.
זה האמת, מטורף.
בולדרים? מטפסת בולדר?
בדיוק, מטפסת בולדרים. יש קיר, אני לא יודע מה הגובה הרשמי של הקיר, בטח 20 מטר, 25 מטר, לא יודע מה. היא שברה את השיא העולמי, היא פולניה. ארבע, לא, סליחה, בשש שניות, שש שניות היא טיפסה עד למעלה, שברה את השיא העולמי, מקום שני אחריה. 9 שניות.
וואו.
אתה חושב איזה הבדל מטורף. זה כמו שאתה השיא העולם ב-100 מטר יהיה, אתה לא יודע, 10 שניות כמעט, השני יהיה 15. כאילו, מדהים. מדהים. אז היא הייתה גם הרבה מימים. כמובן היה את קופץ המוט האמריקאי, אולי את קטמבו, שהוא הפיל את המוט באמצעות...
מוט, באמצעות מוט.
באמצעות מוט.
בסדר?
כן, והציעו לו כמובן עכשיו פרסומות וכאלה, מאוד מצחיק. היה את...
אני באמת ראיתי את... קופץ המות ה... לא, מה הוא, דני?
זהו, אני חושב.
לא, אני מדבר על זה ששבר את ה-C.
יכול, לא יודע, לא יודע. הוא היה אמריקאי אולי, כן, לא יודע.
זה ש... מאוד הזכיר לי את סרגי בובקה, כי זה באמת, הוא שבר C מטורף לגמרי.
כן.
כי דיברנו על זה אחר כך. אוקיי, כן.
היה את סימון ביילס כמובן, שכל החזרה שלה מהאולימפיאדה הקודמת, שבה היא, זה היה סיפור, אז היא פרשה על מרגע של מתח נפשי ולחץ, וכולם כולם היללו את איך שהיא עשתה את זה, ועכשיו היא חזרה וזכתה בכמה מדליות, אמרנו, היא זכתה רק ב4 ולא ב6 או משהו כזה, אבל הייתה עדיין הופעה מדהימה, ודווקא הדבר שהכי זכה להכי הרבה רפרנסים ומים, דווקא שהיא הגיעה לה כסף, ולא לזה בתחרת התחרות של הקרקע האחרונות, גם היא וגם היא שהייתה הרד מקום שלישי, עמדו והשתחוו לבחורה, אני נהיה לי ונצואל להם, אני לא טועה שזכתה בזהב, וזה היה מאוד, מאוד יפה, המחווה שהם עשו לה, ואתה יודע, כזה השתחוו לה בכבוד, מאוד מאוד יפה, וזה גם זכה להרבה מאוד זה, וגם להרצה לדמות שלה, של הספורטאית הגדולה שהיא. אז זה עוד דבר שזכה להרבה התייחסויות. היה טורניר כדורסל מדהים, דיברת פעם שעברה על הטניס, כמה כדורסל, לא יודע אם יצא לך.
לא, לא.
מדהים. אחד, וואו, באמת, היה באמת טורניר מדהים. בחצי גמר, נבחרת ארצות הברית מועמדת לזהב כל הזמן, דיברו אותה גם על הדרים טים, אתה זוכר גם את הסרט על הדרים טים, והיה הדרים טים המקורים מ-92 של ג'ורדן, בירד ומייג'יק ג'ונס, שהייתה מיתולוגית, ואז אחרי זה האמריקאים היו פחות טובים, ולא זוכר את הכוכבים הכי הכי גדולים, וכמה פעמים הפסידו את הזהב, ואז היה את ה-redeem team, שזה היה נבחרת שניסתה לחזור לזהב, ויש לזה סרט בנטפליקס, ה-redeem team, עם קובי בריינט, וחזרו לסרקות בזהב וכו', ועכשיו הפכו נבחרת החלומות, הדרים טים החדשה, שזה באמת כל השחקנים הגדולים רגע לפני הפרישה. זה לברון ג'יימס, זה סטף קרי, זה קווין דורנט, והם כאילו, הם רצו כל הזה, וכמובן שכולם ציפו לזהב שלהם, ובחצי גמר הם קיבלו את סרביה, בראשות השחקן הכי טוב היום ב-NBA, שזה ניקולה יוקיץ', והיה קרב, באמת אחד המשחקים הטובים שראיתי לאחרונה, סרביה הובילה כל המשחק, כולל 13 פרש ברבע רביעי, והיה באמת רבע רביעי מותח מהסרטים, בסופו של דבר סטף קרי התעלה בצורה מדהימה וניצח, וזה היה גמר שגם היה מדהים נגד צרפת, המערכת, קיצור, היה טורניר באמת לפנתיאון.
יפה.
מאוד מאוד יפה. דבר אחרון, האולימפיאדה ננסה למשוך צעירים, כי הם לא מצליחים כל כך, אתה יודע, אנשים פחות רואים את האתלטיקה והקרב יווני-רומי והרמת משקולות הקלאסיים, ומנסים לפנות הצעירים שיותר רייטינג ויותר צפייה, אז הכניסו, מכניסים כל פעם ענפים חדשים, הפעם הכניסו סקייטבורד, תחרות באופני BMX, שזה היה שני הדברים, והיה גם ברייקדנס, היה הרבה שאלות על איך שופטים את זה וכו', היה מאוד נחמד. זהו, אז אני מצטרף לכדורף חופים שהוסיפו לפני כמה זמן, שתמיד אמרתי שזה גאוני ששמו נשים בביקיני בחוף משחקות בכדורף. והדבר האחרון שהיה מדהים זה הפינג פונג. ראית את הפינג פונג?
לא.
וואו, באמת, זה ספורט. א', הוא ספורט מדהים, אבל האלוף הסיני כמובן, לא זוכר מה המקום השני, והיה להם קרב גם, שאתה רואה, באמת, זה אי אפשר להעתיק את העיניים מזה, הם, אתה יודע, השולחן הקטנצ'יק, ויש להם רחבה ענקית סביבם, והם רצים בכל הרחבה להגיע לכדור ממקומות בלתי אפשריים, באמת, זה היה באמת כיף. אז זהו, רק רציתי להגיד שהאולימפיאדה הייתה יפה, טובה.
אמרנו את זה הפעם הקודמת, שאתה, זה סוג של אירוע, שאתה יכול לצפות בחץ וקשת, ולהתלהב מהשיטת ניקוד, ומנצח, ולהיות מאותק. חץ וקשת, כאילו.
כן, כן.
כל תחרות, בסוף זה מרתק אותך.
כן. טוב, זהו, עכשיו בוא נדבר על מה שכן ראיתי בנוסף, אז ראיתי סדרה וסרט. נתחיל מהסדרה, עונה רביעית ואחרונה לאקדמית המטריה. The Umbrella Academy חזרה לנטפליקס, גם עונה קצרה, תמיד זה היה 10 פרקים כל עונה, 3 עונות הראשונות 10 פרקים, עונה רביעית רק 6 פרקים. כן, סדרה אהובה על גיבורי על מוזרים ומשפחה מופרעת שלהם. אני רק רקע למי שלא זוכר או לא מכיר, חברי האקדמית המטריה זה צעירים בעלי כוחות, נולדו כולם באותו יום, כולם נולדו בלי אבא, ומי שלוקח אותם תחת חסותו זה אז בחור אקצנטרי עשיר בשם סר ריג'ינלד הרגריבס, ובפועל הופך אותם לסוג של חיילים שלו. בכל עונה יש איזה אירוע שהוא אירוע קטסטרופלי כזה שיכול להוביל סוף העולם, והוא הרבה פעמים באשמתה והם צריכים למנוע אותו, זה כאילו תמיד חוזר כל עונה. בסיום העונה הקודמת, השלישית, הם עשו סוג של ריסטארט ליקום, יש שם גם סוג של מולטיברס כזה, עשו ריסטארט ליקום, הגיעו לאיזה ציר זמן אחר שבו הם נותרו בלי כוחות, והם יצאו להמציא את זה מחדש, והעונה הרביעית נפתחת 6 שנים אחרי. 6 שנים אחרי שהם הגיעו לעולם, לציר זמן המקביל שבו אין להם כוחות. זהו, ראיתי כבר חצי עונה, יש רק 6 פרקים, הם די כלילים, ראיתי 3 מהם, עוד לא סיימתי הכל. אז אחרי חצי עונה אני יכול להגיד שהיא עדיין כיפית ומעניינת, אני רוצה לראות איך הסיפור נגמר. זו עונה אחרונה בהחלט, היא מתקדם, וזה מתקדם, אמרתי, לקראת סופה מוחלט. הסיום בפרק השישי כבר, זה בינג', אז כולם, יש הרבה כבר ראו את הכל השישה, ויש הרבה ביקורות על זה באינטרנט. מאוד שניות במחלוקת, מאוד ביקורות מעורבות. חלק אומרים שזה ראוי, טוב, סוגר בצורה טובה את הקצוות, ואחרים אומרים שזה מאכזב, רשלני, לא עושה צדק עם הסדרה, מאוד מאוד מקטב. אני אגיד מה אני חושב לך שאני אראה, כן, אבל זהו, אז אקדמית המטריה חזרה, נטפליקס, מי שעקב, אוהב, אז
חסר לו
גיבורי על.
בדיוק, סדרות עם גיבורי על.
סרט אחרון שראיתי, מעניין אם ראית את זה, ראית את הסרט צעירה מבטיחה בעברית, שנקרא Promising Young... וואי, שכחתי באנגלית, Promising Young Woman בטח. טוב, אני אראה איך קוראים זה באנגלית, אבל הסרט, זה סרט משנת 2020, מאוד סרט של מיטו.
אני אחפש, כן.
אוקיי, תחפש. סרט שהוא היה מועמד למספר אוסקרים, כולל הסרט הטוב ביותר באותה שנה, וכולל גם זכה באוסקר לתסריט. בשנת 2020. הוא הוקרן לראשונה בפסטיבל סנדנס בינואר 2020, שנייה לפני שסגרו את העולם. קורונה. אני זוכר שרציתי לראות אותו בזמנו, כי אני זוכר שהוא היה, לא זוכר, הוא הגיע לארץ, זה שנה וחודשיים אחרי זה, בגלל הקורונה, מגיע רק ב-2021 לארץ. זוכר שראיתי אותו בזמנו, ורציתי לראות בקולנוע, ואיך שפספסתי, לא יודע, אולי עוד סגרים, לא זוכר מה, ועד היום לא ראיתי אותו. ביום שישי, חברה של הבן שלי, אמרה שהיא מאוד אוהבת הסרט הזה, והיא רוצה שהבן שלי גם יראה, וזה, ואז עשינו פה הקרנה, כל המשפחה, ישבנו, ראינו, שני הבנים שלי עם שתי החברות שלהם, ואני, והבן הקטן, כולנו ישבנו, ראינו. מי שמשחק עכשיו זה קרי מליגן, שאתה מאוד אוהב אותה.
מאוד אוהב אותה.
כן, שהייתה במאסטרו, ודרייב, דדיג, אחד הסרטים שאתה אוהב.
נכון.
אז היא משחקת בחורה צעירה שעובדת בבית קפה ביום, ושחייה הם לא בדיוק כמו שהם נראים על פני השטח. אני, הפעם בניגוד למנהגי, אני אעשה מעט מאוד ספוילרים.
אוקיי.
כי זה סרט שאני חושב שעדיף לראות אותו בלי לדעת יותר מדי עליו, אני אגיד רק מה שאני יודעת עליו, שזה לא הרבה. משחקים איתם גם אלפרד מולינה, שדיברת עליו מקודם, בוב ברנהם, שהזכרתי אותו פעם, בסדר סרט בנטפליקס, קומדיה כזאת, שהוא עשה בזמן הקורונה, שהוא גם ביים והפיק אותה, והוא שר בה, שיש אותה בנטפליקס, שמאוד מאוד מוצלחת, אז הוא שחקן שאני גם מאוד אוהב. וחוץ מהתסריט שבאמת מבריק, אמרתי, שחקה באוסקר, יש פה גם משחק מעולה, ודינמיקה בין הדמויות, וכימיה מאוד טובה. הז'אנר זה סוג של קומדיה רומנטית, בשילוב של איזה מותחה נקמה, או קומדיה שחורה אם אתה רוצה, זה סרט קצת אפל, הוא הולך, כאילו, בווייב שלו, הוא הולך לכיוונים לא צפויים, והוא נותן לך די אגרוף בבטן, בסוף שלו, למרות, לא יודע, גם לאורכו אולי, חלקים גדולים מאוד ממנו נראים מאוד ריאליסטיים, מעוררי הזדהות, לא כולם, זה סרט שמעורר רגשות, הוא מעורר רגשות, הוא מעורר דיון, הוא מעורר מחשבה אחרי, שאנחנו אוהבים כאלה סרטים, הוא מאוד מקורי, הרבה תעוזה, באמת הלכו לכיוונים שאיזו הרבה בסרט, ישבנו פה שישה אנשים, ראינו אותו, אחת ראתה את זה גם קודם חמישה חדשים, כולם מאוד מאוד אהבו.
וואלה.
אחרי זה דיברנו עליו קצת, הוא השפיע גם בצורה שונה על גברים ונשים בגלל הנושא. אולי מחד הז'אנר הוא הכי הזכיר לי את התפריט, אבל זהו, סרט מאוד מומלץ.
Promising Young Woman.
Promising Young Woman, קרי מליגן.
איפה ראית? איפה אפשר לראות אותו?
בפיקוק, עם VPN בפיקוק, אפשר לראות אותו.
טוב.
אחלה סרט, ממליץ מאוד.
כפי שאני ממלצה, מצוין. אוקיי, יופי. טוב, אז בואו נעבור לנושא השמיני, רומיולוס.
יפ.
התקציר של הסרט, 45 שנים אחרי הסרט הראשון, הנושא השמיני, חבורה של מיישבי חלל צעירים, מתארים את הכנת החלל הנטושה, ומתמודדת עם צורת חיים המפחידה ביותר ביקום. הבמאי פייד אלוורז, שביים את Don't Breathe, וחבורת שחקנים לא מוכרת, למעט השחקנית הראשית ששיחקה ב-Civil War. לפני שנדבר על הסרט, בוא נגיד משהו על
הפרנצ'ייז.
על הפרנצ'ייז, מבחינתי, קודם כל אמרנו השם, הנושא השמיני, שהתאים רק לסרט הראשון ולא התאים
Alien.
לסרט אחר.
כן.
באנגלית Alien, Aliens, Alien 3, משהו כזה.
Aliens, ואחר... Resurrection הרביעי.
כן.
היו ב-79 הראשון, 86 השני, 92 השלישי ו-97 היה האחרון, כולם מסיגורני וויבר.
כן.
וגם ארבעה במאים שונים, אפשר להצטיע.
אני את הראשון ראיתי בקולנוע עם חברה שלי, מאיזושהי סיבה התחתנה איתי אחר כך, אבל אני לא יודע, עשתה טעות, כבר אז היא ידע. סרט מאוד מאוד מפחיד. בכלל, לטעמי זאת הטרילוגיה, אני חושב...
ראית בקולנוע?
כן.
אבל הוא יצא ב-79.
נו, ראיתי אותו בקולנוע. לקחתי, כן.
אני לא רוצה להגיד לך בכמה היית.
אבל ראיתי אותו בקולנוע.
עם חברה שלך.
יפ, יפ, אני זוכר את זה, אני זוכר מה עשיתי לה. אמרתי לה, בואי תראי סרט טוב.
הייתם ילדים.
יכול להיות. כבר אז הייתה חברה שלי. anyway,
מעניין.
אני באמת חושב שזאת הטרילוגיה הכי טובה שאני מכיר. אחת הסיבות...
מתוך ארבעה סרטים שיצאו, זאת אומרת, הטרילוגיה הכי טובה.
לא, אני מדבר על הטרילוגיה. הראשונה. הראשון, השני והשלישי.
גם הרביעי הוא בפרנצ'ייז עם סיגורני וויבר.
אני מדבר על הטרילוגיה.
כן.
ואחת הסיבות היא שכל סרט הוא של במאי אחר.
זה ז'אנר.
והרבה מאוד מהטרילוגיות שאנחנו רואים אלה אותם במאים, ויש מעט מאוד סדרות שמבוימות על ידי במאים אחרים. הסרט הראשון, רידלי סקוט, לטעמי הסרט הטוב ביותר של רידלי סקוט, יחד אולי עם בלייד ראנר, הוא סרט אימה, הוא סרט אווירה, ויזואליזציה מדהימה שיצרה אחר כך.
והוא מפחיד, הוא באמת מפחיד.
הוא מאוד מפחיד, הוא סרט אימה, זה... כבר אז לא אהבתי סרטי אימה. אני חושב שהפחד היה כל כך גדול, כי לא ראו את החייזר. כמעט לא ראו אותו כל הסרט, אתה רק פחדת לראות אותו.
זה כמו מלטעות, אפרופו שנות ה-70.
וטבע את המשפט, בחלל אף אחד לא יכול לשמוע את זעקתך.
זה הטאגליין של הסרט, על
הפוסטר. הנושא השמיני 2, ביים אותו ג'יימס קמרון.
שובו של הנושא השמיני קראו לו בעברית, דרך אגב.
אחד מסרטי האקשן הטובים ביותר שנוצרו אי פעם, השאיר חותם ענק. כמה סרטים חיכו אותו אחר כך, את הרובוט ואת הסצנות האיקוניות שהיא יוצאת מהמעלית, ואת המלגזה ואת המכונית הנמוכה, ובאמת, וסיגורני וויבר, הוא הפך אותה מבחורה עם תחתונים וגופייה מהסרט הקודם.
מלחמת ההישרדות.
פה הפך אותה לבדס קילר, שחיכו אותה אחר כך בסרטים של נשים שהם בדס כאלה.
זה ממש היא ולינדה המילטון, בטרמינל, זה גם אותם שנים, והם אותו טייפקאסט.
אותו ג'יימס קאמרון.
כן, כן, כן. אותו ראיתי דרך פעמיים בקולנוע, אני זוכר את הסרטים הראשונים, ראיתי הרבה סרטים, אבל זה אחד הסרטים שראיתי פעמיים בקולנוע, בפרש לדעי שבועיים אחד אחרי השני.
סרט מדהים. והשלישי של דייוויד פינצ'ר, שהוא סרט פינצ'רי קלאסי, שמדבר על דת ואלוהים, והמשמעות הקיום, ואמונה, וסיגורני וויבר הופכת להיות קרחת, ועוד פעם המרדף בתעלות, והסיום המושלם, אני יכול, אפשר ספוילר? היא מתה בסוף, והיא נופלת זה לא לבה, זה
כספית טרור.
לא, היא נופלת אחורה בתנועת ישו צלוב, ומחזיקה את הבן שלה שיוצא, פורץ לה מהחזה, ולוקחת אותו איתה. היא מתה בסוף. איזה סיום? נגמר. לא לעשות יותר סרטים.
ועד 5 שנים אחרי.
יאללה.
Resurrection.
דיסני. זה של דיסני.
היום זה של דיסני, אז זה לא היה.
כן. קיצור, החזיר אותה באיזה טריק גנטי מטופש, כי מישהו שרט אותה, אז מצאו את התאים שלה, וכמובן מחזירים את סיגורני וויבר ווינונה ריידר לסרט רביעי מזעזע, ואחר כך חמישי ושישי של רידלי סקוט.
הם פריקוולים,
פרומטאוס וקובננט.
נכון, 2017 ו-2012.
ושלא חייבים לראות אותם, ובכלל אנחנו לא מזכירים את אליין.
שני הספינוף.
Alien vs. Predator, שהם בכלל יצירות של משחקי מחשב. אז זה בגדול הפרנצ'ייז 7 סרטים, ויש כמובן את התאריך של יציאת הסרטים, והטיימליין של הסדרה, שכמו שאמרת, 1, 2, 3, 4, ו-5, 6 הם פריקווילים, ועכשיו מגיע השביעי, שהוא בין הראשון לשני. אז בדרך כלל השאלה שלי היא, מה חשבת על זר דורן, אבל אני מרגיש שהפעם אני צריך להגיד, מה חשבתי על הסרט, ואני אתחיל, אני תוהם, אני אפתיע אותך, אהבתי על הסרט. מה זה נהניתי? תקשיב, כל הסרט מלא רפרנסים לסרט 1 ו-2, והקטע שהוא עומד מעליה, והוא אומר את המשפט מסוף הסרט השני, ואני צועק, איזה יופי, ואז פתאום, אתה יודע, כשמישהו שם אומר, זה יכול להיות הפרומטאוס שלנו, ושומעים ברקע את המנגינה של פרומטאוס, אז אני מחייך, ואז כשפתאום רואים איזה דמות מהסרט הראשון, ואז שומעים את הנעימה של הסרט הראשון, אז אני קפצתי ושאלתי ויש, וכל אלה מסביבי באולם,
מי זה משוגע?
הסתכלו ואמרו, אנחנו לא ראינו את ה-18 סרטים האחרים, אז אנחנו לא מבנים כל כך ממה אתה תהנה, ממה אתה נהנה. בקיצור, אני תוהה להמשיך את עם הבדיחה או שלא? כאילו, אני תוהה אם כבר הבנת למה אני חותר. כאילו, חוש הומור שלי הוא מאוד טוב הפעם. לא, תקשיב. אני אגיד את זה בצורה אחרת. יש פודקאסט מתחרה, שאני לא אגיד את שמו, כי הם הרבה פחות טובים מאיתנו. הם מבקרי קולנוע מקצועיים, ואנחנו מבקרי קולנוע חובבנים, ושמעתי את הפרק שלהם על הנושא השמיני. ולפני שבועיים שמעתי את הפרק שלהם על
וולברין
ודדפול ווולברין. ואז הם אפו איזה סרט, והרפרנסים, וכל כך היה כיף לראות את זה, ונהננו, וזה הזכיר לנו. וממש נהנו. ועכשיו הם אמרו,
כמוני.
מה זה הסרט הזה? כל הסרט, רפרנסים לסרט הראשון והסרט השני, אין בו כלום, הכל מלא רפרנסים. ואני לא מצליח להבין. כאילו, בסדר, אתה חושב שסרט יכול לעמוד על רק סבבה, אז זה מתאים גם לשם וגם לשם. ואם אתה חושב שלא, אז גם הדדפול וולברין לא שווה שום דבר, וגם הסרט הזה לא מצליח להחזיק. ברור שלא. סרט לא יכול להיות רק... דיברנו על זה. כל מה שעשו בסרט הזה, זה לקחו את התסריט של הסרט הראשון והשני, הכניסו אותו ל-ChatGPT ואמרו לו, תעשה סרט על החבורה שבין שני הסרטים שיוצאת וזה מה שהוא עשה. ביט ביי ביט, סצנה אחרי סצנה, מעתיק, אפילו לא מתבייש בזה. כאילו, אם חס וחלילה אתה לא מבין שהוא לוקח את הסצנה מהסרט השני, אז הם מכניסים לך בפסקול את הסרט השני בשביל שתדע שזה רפרנס. קיצור, אני חושב שהייתה סצנה אחת טובה. שהייתה חידוש.
אבל נדבר עליה.
בדיוק. למעט הסצנה הזאת, ואולי דמות אחת טובה. אז כל הסרט, דמות אחת וסצנה אחת, וחוץ מזה, כל שאר הדמויות בלתי זכירות לגמרי, להבדיל מסיגורני וויבר, בסרט הראשון.
אש.
ג'ון הרט, בסרט הראשון.
איין הולם, שהיה הרובוט.
כן, ובשני, סנצ'ז ופול רייזר וביל פרק, פקסטון, כאילו דמויות זכירות, אתה יודע, כאילו, פה, בשלישי זה היה כל האסירים. הסרט הוא מטופש במידה, כאילו הדמויות, זה סרט אימה, אז כיאה לסרט אימה, הדמויות עושות עוד דברים מטופשים כמו בסרטי אימה, עוד דברים חכמים, אז חצי חצי כזה. הגיבורה, ריין קוראים לה, אני חושב?
כן,
ריין,
כן.
ריין, עוברת די מהר מ...
משחק אותה בחור בשם קיילי ספייני.
היא הייתה כתבת בסיביל וור, הצעירה. בקיצור, היא די מהר עוברת מלהיות בחורה כזאת רגילה שעובדת באיזה מכרה, להיות bad ass על סיגורני וויבר, אבל זה לא אמין מבחינתי. בקיצור, זה בטח לא קלאסיקה כמו שלושת הראשונים. אני חושב שהסרט הוא לא רק רפרנסים. אני חושב שיש פה איזשהו סיפור. הוא איכשהו מצליח להחזיק איזה משהו, אבל הוא לא חובה. הוא יותר טוב משני הריבוטים. הוא יותר טוב מקובננט ופרומטאוס, כי אני חושב שהסיפור פה הוא לא, הוא לא מבולבל, הוא יחסית קוהרנטי. יש סיפור, יש התחלה, אמצע, סוף. הוא לא מאוד טוב, אבל בסדר. פעמיים מיותרות של ג'אמפ סקרס, של מוזיקה שעושה לה טאנה, אם לא הבנת שאתה צריך לקפוץ, אז זה הג'אמפ סקר. והערה אחת אחרונה, סינימה, הוט סינימה, ליד ביתי, אני חושב, אני לא יכול להעיד, היה מאוד מאוד חשוך. כאילו עברו, הנורה עברה את ה-10,000 שעות.
ולא החליפו.
לא החליפו, והסרט היה לי, הוא כנראה סרט חשוך, ואז בשילוב של נורה לא מספיק חזקה, אני חושב שפספסתי פה ושם מהקטעים, כי היה חשוך מדי, אז אני מקווה שלך הייתה הקרנה יותר חודית, ככה אני הרגשתי, אני לא יודע אם אתה הרגשת שהוא היה חשוך מדי. זהו, קיצור, לא משהו, יותר מדי רפרנסים, העתקה מ-1 ו-2, זה מה שאני חשבתי.
טוב, תשמע, אני לא מאוד שונה ממך במחשבה, אולי טיפה יותר חיובי, אבל לא בהרבה, בשורה התחתונה אני חושב שזה סרט בסדר, כאילו זה פיין, אתה יודע, בסדר. דרך אגב, חושב, הבמה כולם אומרים, הוא מקסיקני, הוא לא יודע, פדה, אני חושב על ורז, אבל לא יודע. פדה, אמרת, פדה, אבל לא משנה. הוא עשה כבר דרך אגב ריבוט לסדרה Evil Dead, שאני מאוד אוהב את סדרה Evil Dead, המקורית, עשה לה ריבוט לפני כמה שנים, וגם עשה סרט בשם Don't Breathe, שגם נחשב סרט אימה מאוד טוב. אז אני אתן כמה דברים. א', ה-look and feel הוא של הסרטים המקוריים. לואו-טק כזה, מחשבים הישנים, החללית נראית כמו החללית מהסרט הראשון. כן, סיזיון שמחזרות, ממחזרות, סלש מרפרסות, רפרנסות את הסרט המקורי. כמובן, החייזר הידוע, אני מזכיר לך, יש פה שילוב בין הראשון לשני, גם מתח וגם סיג של אקשן, גיבורה בדמות סיגורני וויבר, אבל היא פחות קיקס, אני חושב, מסיגורני וויבר. אני חושב שהחצי הראשון של הסרט בעיני היה פחות טוב ופחות סוחף, אני לא יודע להגיד אם זה... ברגע שהייתי עייף, לקח לי זמן להיכנס לאווירה, אז יכול להיות שקצת, הרגע שאני קצת, בעצמי קצת זומבי בחצי הראשון, אבל לא לגמרי היה ברור לי מה קורה, לאן הם הגיעו, הם התפצלו שם, למה, מי מתפצל, מי הדמויות, כאילו לא הרגע שיש מספיק אקספוזיציה, נגיד בנושא הראשון המקורי, וגם בשני היה הרבה אקספוזיציה לפני לדמויות, לפני שהתחיל כל הבלגן, כאילו שממש הכרת אותם טוב, ונתחברת לדמויות, וידעת מי, כמו שהזכרת מקודם, פה הרגע שהייתה אקספוזיציה, אבל לא הייתה מספיקה, לא הרגשתי משהו רגשי לדמויות, ולא אכפת לי מהם כלום.
המטרה של הדמויות הייתה למות.
כן, בדיוק, זה כמו סרטי...
אימה,
כן,
כזה של... זולים.
כן, בדיוק. הצילום של האקשן לא היה מאוד מוצלח בעיניי, כאילו חוץ אולי באמת כמו הצנה שציינת שאתה מדבר עליה, היה הרבה מאוד פעמים שלא הבנתי מה קורה, כשזה סימפטום לאקשן לא טוב, שאתה רואה המצלמה זזה בצורה כזאת, קצת אקטי כזאת, לא בור מי נפל, למה, מי יקה את מי, כזה. אז בעיניי לא היה אקשן מאוד מוצלח. כן היה חזרה קצת לקונספטים של מדע בדיוני קלאסי, הרובוט, AI, רפליקנט, ניסוי DNA, ניסו קצת זה. היה הרבה גול וגור, שהוא גם מאפיין לפעמים את הסדרה הזאת.
לא יותר מהסרטים הקודמים.
לא יותר, אבל היה הרבה. לא היה הרבה CGI מובחן, שזה דווקא לזכותו, אני אומר, היה הרבה אקשן שהוא כזה אותנטי. דרך אגב, לא חייבים לידע מוקדם לדעתי, לא חייבים לראות את הסרטים הקודמים בשביל לראות מהסרט הזה.
לא, לגמרי.
נכון, אני הלכתי עם הבנים שלי, הם לא ראו את הקודמים.
בכלל לא צריך.
אני חושב שמחת, אימה עצמה היא בסדר, אבל לא וואו. כלומר, הפחד המצמית של הסרט הראשון לא היה פה. ואין את ההפתעה הזאת שחייזר ש... פורס בבית החזה, ואתה ב- what the fuck have I seen right now, נכון? כן. כאילו, אז זה לא, אין את זה פה. אז זהו, אני חושב שהוא סרט בסדר, סרט עם הבינוני כזה, אפשר לראות ממנו, אבל לא nothing to write home about.
כן.
זהו, זה מה שאני חושב.
אוקיי, אז בוא נעבור ל... אני מסכים איתך, אז בוא נעבור לספוילרים.
יאללה.
עשיתי איזו רשימה של הדיאלוגים, משפטים, קטעי מוסיקה, טוויסטים, תלבושות, כל הדברים שהיו מועתקים. אני אגיד עוד פעם, הסרט לא יכול לשבת רק על זה, יש שם סיפור, זה לא מפריע שזה, אני חושב שאם זה היה רק זה, זה היה מאוד מפריע לי. פה, זה לא החזיק, זה לא מחזיק מים, אתה יודע, כשמדליקים את רוק, את הרובוט מהסרט הראשון, אז באמת משמיעים את הנעימה של הסרט הראשון.
ששנו את השם דרך כלל, קוראו לו אש בסרט הראשון, איין אולם, שעשו לו שחזור פה של הפנים ואת הוויס. כן.
לא, אתה צודק, קראו לו אש, נכון, מעניין, מעניין, אפשר...
לא יודע למה פה זה רוק.
כן, אפשר לראות, ואז כשהוא מסביר להם על פרומטאוס, שומעים את הנעימה של פרומטאוס, ויש את הרובה פעימות, ויש את הקטע שהיא מתקרבת אליה ממש, אתה יודע שהראש שלה מפלצת ליד הלחי של ריין, בדיוק כמו שהיה במקלחת עם סיגורני וויבר, והצ'סט ברסטר, הוא היה חייב להגיד בסוף, get away from her bitch, כן? וכמובן הקלטת הסיום של ריין, שהיא אומרת, the last survivor of...
כן, כן.
אותו דבר כמו סיגורני וויבר. קיצור, אפקטיבי, לא מחדש שום דבר, למעט הסצנה של הריחוף באפס קפידה, נכון. בנתזי חומצה.
כן.
שזה באמת היה, אוקיי.
נכון, זה יפה.
הבאתם משהו חדש, והדמות היחידה שבאמת משחקת, ויש לה משחק, והיא בעצם משחקת שתי דמויות, זה הרובוט.
הרובוט, והיא גם מעניינת.
כן, והיא מעניינת, ויש לה רקע מאחוריה, ו...
הוא הזכיר לי מאוד את על מאודיסאה בחלל. היה לו משהו מאוד הלי כזה, שהוא כאילו מאוד מכני.
נתנו לו סיפור.
כן, כן,
היה לו סיפור. והקטע של הבדיחות, הרי לא, זה לא היה חובה.
קרש, נכון, נכון. והשינוי סוכנה שהפך אותו לדמות אחרת, ופתאום יש לו אובג'קטיב אחר. היה באמת דמות יחידה באמת שהייתה מאוד מאוד מעניינת וטובה.
מה אתה אומר על איין הולם?
עשו זה יפה, יחסית. כאילו, הוא היה נראה טוב.
עשו אותו ב-AI. כי הוא מת.
ברור.
הוא נפטר בסביבה טובה.
גם הוויס וגם...
נכון, הוא נפטר בסביבה טובה, עכשיו לא הביאו את הדמות, זה לא היה צריך להיות דמות מלאה של שחקן מלא. א', היה לו רק חצי גוף, ב', הוא היה רובוט, והוא היה רובוט פגוע.
נכון.
היה מלוכלך בפנים,
ורוב הזמן גם בחראו אותו דרך מסך.
כן, אז זה יחסית היה קל. אבל אני חושב שאני מסכים איתך, אני לא שמתי לב לאיזושהי פגיעה בחוויה,
כן.
בעקבות זה שעשו את זה בגרפיקה מוחשבת וב-AI. אתה יודע, אנחנו לקראת העתיד.
כן, כן.
התאגידים מייצרים עוד ועוד סרטים עם AI, ומתכתבים עם הסרט, טוב, הוא נפטר, אני חושב, לפני איזה 4 שנים? כן.
היה לי שאלה עם עצמי, אולי, למה קוראו לו רומולוס, או כאילו, רמוס ורומולוס, אתה יודע, זה ה... כאילו, התחנת חלל קראו לה רמוס ורומולוס, שני חצאים של התחנת החלל, שזה בעצם המקור במיתולוגיה הרומית, על התאומים שנקראו מאימם, ננטשו למות בנער, וניצלו בזאבה שדאגה להם, והעניקה אותם, וזה הסמל גם שיש היום בעיר רומא, שנקראת על שם רמוס מהזוגות, והם נאבקו אחרי זה על כס המלכות, ואני חושב שרומולוס הרג את רמוס, או משהו כזה, אני לא צריכתי להבין למה קוראו לסרט רמולוס.
כי זה השם של התחנת חלל.
אבל למה קראו לה ככה? יש איזה משהו עם התאומים. אני חשבתי עליו, אולי זה על ריין ואחיה, הרובוט, שהם אולי איזה, לא יודע מה, רפרנס, אתה יודע, כמו התאומים, שהיה ביניהם איזה ריב וכו', אז אולי זה כאילו, אתה יודע, כמה שהיא אוהבת אותו, מצד שני היה ביניהם מאבק. לא יודע, לא צריכתי להבין למה דווקא רומולוס, אבל אתה יודע, הוא בכלל הם אוהבים בסדרות לקחת פרומטאוס וכל מיני דברים במיתולוגיה, אבל לא גם הצלחתי ל...
פרומטאוס הייתה לזה סיבה, ניסיון להגיע לשמש, אוקיי? למה קראו לזה קובננט?
לא יודע.
אז זה היה השם של החללית.
כן, אבל יש משהו סמלי שם, אני חשבתי...
אני לא יודע, קובננט, ראינו את הסרט, החוזה.
כן.
נכון, הברית, או החוזה, משהו כזה. אולי, אני יודע.
זה לא הצלחתי להבין אם יש שם איזה אמירה או שזה סתם. דיברת על הציונות שמשחזרות באמת כל הדברים מהסרטים הראשונים, אז אני לא אחזור לזה עוד פעם. הייתה את הדמות המפלצית בסוף, שהיא ילדה את הסוג של בן אדם חייזר
דיני משולב. זה היה כמו הסרט הרביעי.
קריפי לחלוטין.
זה היה כמו הסרט הרביעי. אם אתה זוכר, כאילו היה הבן של סיגורני וויבר, היה מאוד דומה לו.
כן, לא זוכרתי.
כן, כן, כן.
זה היה מוזר, קריפי כזה, ומוזר, ולא יודע.
לא ברור.
תראה, בשורת...
צפוי, אגב.
כן.
לא היה איזה חידוש.
נכון, נכון. כן, אחת כבר מתחילה לדעת איך הסרט הזה ימשיך, כאילו, זה לא היה זה. אבל בסופו של דבר אמרתי, כאילו, היוצרים של הסרט, כאילו, הסרט דיבר, אתה יודע, לא דיברנו על העלילה בכלל של הסרט קצת, שזה, הם היו בעצם חבורה של אנשים שחיו באיזה כוכב בתור מיינרס, קוראים, ואין שום עתיד, כי התאגיד שהם עובדים באלה, לא נותן להם לצאת משם, והם בחיים לברוח לחללית שננטשה, ששם יש פודס, שהם יכולים להגיע למקום שיש בו שמש, כי בכוכב קוראים הזה אין שמש אף פעם. ואז אמרתי, גם היוצרים של הסרט זה אנשים שחיים בתאגיד, שמעריך להם את החברות בתאגיד לנצח, ועליהם אין איך לברוח לעולם טוב יותר, אז הם נשארו בתאגיד ועושים עוד רומולוס ועוד...
ווולברין ימשיך עד גיל 90.
עד גיל 90, בדיוק, אז זה ממש אותו דבר.
כל פעם שהוא מגיע, צברתי מספיק סרטים בשביל לקבל את תאריך, את הכרטיס שחרור, הם אומרים לו, שינינו את החוקים, יש לך עוד 25 שנה.
בדיוק, אז הם בדיוק, הם נשארו בעודות ה... אז זה הסרט על דיסני, זהו, בסופו של דבר.
כן, נכון, התאגיד זה הסרט, כן,
כן.
טוב, בסדר, לא, מה אני אגיד? נושא השמיני.
חשבתי באמת שנהנית בשנייה הראשונה.
לא, ממש, לא. אני...
מצטער.
אי אפשר ליהנות, אני יודע. זה הייתי צריך את הטוויסט הזה. מה אנחנו רואים בעוד שבועיים?
בעוד שבועיים, מה אנחנו רואים בעוד שבועיים? אנחנו רואים את צי מזה, בלינק טווייס קוראים לזה, של זוי קרביץ, עם אוסף שחקנים מדהים, ג'ינה דייביס, איילי ג'ואל אוסמוט, קריסטיאן סלייטר, צ'נינג טייטום, קייל מקלחלן, בקיצור.
פעם שעבר שראינו את זוי קרביץ היה לה שיער כחול, אז אולי הפעם זה יהיה מוצלח.
כן, אז זהו, צי מזה, זה הסרט הבא.
יופי, סיימנו. את הפרק הזה אני ערכתי. אם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. אם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציות, ספוטיפיי וגוגל פודקאסט שכבר לא קיים, ולא יודע, כל אפליקציה אחרת. בזה סיימנו להם. נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.